אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
ישראל לקראת בחירות בפעם הרביעית לאחר שהכנסת אישרה את פיזורה בקריאה טרומית. מתקפת סייבר על חברת ביטוח ישראלית. מוסקבה החלה במבצע חיסון המוני. כאן ניצה לוינסטיין עם חדשות SBS. הכנסת אישרה ביום רביעי בקריאה טרומית ברוב 61, 54 מתנגדים, הצעת חוק לפיזור הכנסת שהגישה סיעת יש עתיד תלם. חברי כחול לבן תמכו בהצעה להקדמת הבחירות בעקבות מחלוקת עם הליכוד. חברי מפלגת רע"מ לא נכחו בהצבעה, בעוד שיתר הרשימה המשותפת תמכה בה. הצעת החוק תעבור להכנה לקריאה ראשונה בוועדת הכנסת בה שולטת כחול לבן. יושב ראש כחול לבן גנץ אמר כי כחול לבן תצביע בעד ההצעה אם נתניהו לא יקדם באופן מיידי את העברת תקציב המדינה ל-2021. גנץ הוסיף כי בחירות אינם הדבר הנכון למדינה, אבל הן עדיפות בהרבה יותר על פני שיתוק שלטוני. השבוע גם הבהיר יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד כי אינו פוסל חיבור מחדש לכחול לבן, אבל אמר שלא יוותר על הובלת הרשימה לטובת גנץ. וראש הממשלה נתניהו קרא לעצור את הידרדרות לבחירות. הוא אמר לגנץ בימים כאלה לא צריך ללכת לבחירות, הוא האשים את כחול לבן בחתירה תחת עבודת הממשלה וביצירת קואליציה, אופוזיציה בתוך הקואליציה. וחבר הכנסת משה יעלון מיש עתיד תלם אמר כי הוא ויושב ראש יש עתיד יאיר לפיד צפויים להתמודד בבחירות הקרובות במפלגות נפרדות. אלפים הפגינו אמש ליד מעון ראש הממשלה בירושלים בהפגנה הגדולה ביותר באזור זה שבועות. ארגוני המחאה החליטו למקד אותה בירושלים לאחר שבתקופה האחרונה חלה ירידה משמעותית במספר המפגינים בעיר. בהפגנה נעצרו 25 מפגינים לטענת המשטרה בשל הפרת הסדר הציבורי. כמו כן סולק פסל של מפגין הנושא דגל ישראל שהוצב ללא אישור מהעירייה בכיכר פריז. ומפגין בן 83 נהרג אתמול מפגיעת רכב בצומת סביון. לא מדובר בדריסה מכוונת. המפגין לפי החשד ירד לכביש בפתאומיות ונפגע מהרכב. 1,506 מאומתים חדשים עם נגיף קורונה הובחנו ביום וב בישראל. 736 נדבקים חדשים הובחנו אתמול. 2,901 בני אדם מתו בישראל מפרוץ המגפה. משרד הכלכלה יתמוך היום בדיון בקבינט הקורונה בהמשך פתיחת הקניונים, לאחר שהגדיר את הפיילוט שהתקיים ב-15 קניונים בעשרת הימים האחרונים כהצלחה. המשרד ימליץ על פתיחת 40 קניונים החל ממחר. גם שר האוצר ישראל כץ צפוי לתמוך בהמשך הפיילוט והרחבתו. מתקפת סייבר על חברת ביטוח ישראלית. המתקפה על חברת הביטוח שרביט עלולה לערער את יציבות החברה. הפגיעה בפרטיות המבוטחים, עלויות הטיפול הגבוהות בניהול המשבר, הפגיעה במוניטין והחשיפה לתגובות משפטיות, כל אלה מעוררים בשוק הביטוח דאגה ליציבותה של שרביט. שרביט מתמחה בביטוחי רכב ודירות. הקבוצה שתקפה את שרביט דורשת כופר של 50 ביטקוין מהחברה, קרוב למיליון דולר, כתנאי לכך שהם לא יחשפו את כל המידע שהם גנבו מהחברה. עד כה פרסמו פרטיהם האישים של מאות מבוטחים, לרבות תעודות זהות, תוך פגיעה בפרטיותם. בשלב זה לא ברור אם מדובר באירוע פלילי בלבד או באירוע עם השלכות ביטחוניות. המתיחות הביטחונית עם איראן גורמת לכך שהתקפות סייבר נבחנות גם בהקשרים ביטחוניים. ועוד על כך לאחר החדשות. השלב הראשון של מבצע החיסון הארצי לקורונה נפתח אתמול במוסקבה. אלפי מנות חיסון הקורונה הרוסי ספוטניק שונעו ל-70 מתחמי חיסונים שהוקמו בבירה הרוסית. החיסון יינתן כעת לאנשי צוות רפואי, מורים ועובדים סוציאליים על בסיס התנדבותי. בחמש השעות הראשונות נרשמו 5,000 מתנדבים לקבל את החיסון, מורים, רופאים, עובדים סוציאליים. הרשויות ברוסיה החליטו כי הגיל המרבי לקבלת החיסון בשלב זה יעמוד על 60. החיסון ספוטניק ניתן בשתי מנות בהפרש של 21 ימים בין הזריקות. האזינו לדברי מנהל מחלקת הבריאות במוסקווה.
Of course, the first priority, according to recommendations given to us, is for socially useful patients, especially those who come in contact with patients, doctors, and teachers. The Moscow government have done a lot of work to arrange the logistical support and organize the delivery of vaccine to vaccination locations.
כבר באוגוסט ובאמצע השלב השלישי בניסוי אישרה רוסיה את השימוש בחיסון ספוטניק. היא הייתה המדינה הראשונה בעולם לעשות זו. ההודעה על מבצע החיסונים הלאומי מגיע במוסקווה לאחר יממה קשה, במיוחד בתחלואה בקוביד-19 ברוסיה. השבוע הודיעה עיריית סנט פיטרסברג כי כל המסעדות ובתי הקפה בשטחה ייסגרו ב-30 בדצמבר למשך 4 ימים. הובחנו בסנט פיטרסברג 3,684 חולי קורונה חדשים ביום אחד. במקביל, ממשלות רבות באירופה מודיעות על הגבלות נוספות על רקע עלייה בתחלואה. ממשלת ספרד הודיעה על הגבלת התקהלות בחללים סגורים ל10 איש בימי חג המולד וערב ראש השנה האזרחית החדשה, נוכח החשש מהדבקה המונית. גם הממשלה בגרמניה הודיעה על הרחבת ההגבלות. ובאוסטרליה מחכים לראות את תוצאות החיסונים של פייזר בבריטניה לפני שיאשרו אותם באוסטרליה. אזינו לדברי ג'ון סקיט, ראש האדמיניסטרציה לאישור תרופות.
Come late January or February, we actually not only will have the data from the clinical trials of 10 to 40,000 depending on the type of trial people, but we'll also have the real world experience of several 100,000 people having had the vaccine, and that'll enable us to know whether or not it's suitable, for example, if you have multiple sclerosis and certain conditions. It'll actually improve the quality of the advice that we can give for Australians.
שר הבריאות הפדרלי גרג הנט הביע אופטימיות כי אוסטרליה תתחיל עם תוכנית החיסונים במרץ.
The medical expert panel is expressly considering the appropriate place for Indigenous Australians in the rollout, and they have total freedom to recommend, and whatever their recommendations are in relation to the priority, then we'll be adopting those.
עוד באוסטרליה, כל הנוסעים שהיו על טיסת וירג'ן למלבורן מסידני אתמול התבקשו להיכנס לבידוד עצמי לאחר שנודע ששני מטיילים גרמנים היו על הטיסה הזאת. הגרמנים הגיעו מחו"ל לסידני ועלו על הטיסה בלי להיכנס לבידוד של שבועיים כדרוש. בינתיים היועץ לארגון הבריאות העולמי, פרופסור מקלאוס, קרא לאוסטרליה לבחון מחדש את הבידוד בבתי מלון לשבים מחו"ל, לאחר שעובד באחד ממלוניות אלו בסידני נדבק בקורונה.
We need to take this seriously and start using rapid point of care antigen testing. They are not perfect, but neither is allowing staff going into the community from their high risk job without knowing at all if they're safe. And testing once a week only leaves the other 6 days of great uncertainty.
וויקטוריה מציינת 36 יום ללא הדבקות. הממשלה שם אמורה להכריז היום על הקלות נוספות בהגבלות. ובישראל, האגף ללוחמה בטרור במטה לביטחון לאומי קרא לישראלים מטסים לחול לגלות ערנות מחשש לפיגוע נקמה של איראן על התנגשות באבי תוכנית הגרעין. בין היעדים שהזכיר האגף הם כמועדים לפורענות נמנים היחידים המתירים כניסת ישראלים אליהם ללא חובת בידוד, כמו דובאי, באיחוד האמוריות ואפריקה. התקשורת האיראנית דיווחה השבוע כי דוקטור קיילי מור גילברט, האוסטרלית, ששוחררה לפני שבוע בעסקת חליפין בטהרן, הייתה סוכנת של המודיעין הישראלי. האיראנים טוענים כי אביה של מור גילברט הוא יהודי, והיא עצמה התגיירה בבריטניה ב-2007 וביקרה מאז פעמים רבות בישראל. שם למדה עברית והייתה סטודנטית במרכז הבינתחומי בהרצליה ובמכון למחקרים אסטרטגיים בתל אביב. בהמשך יצרה קשר עם סוכן שבק בשם רוסלן חודורוב, שלימד אותה פרסית בתקשורת מוצפנת ותדרך אותה להסב את תחום המחקר האקדמי שלה. אל מעקב אחרי פעילות האופוזיציה השיעית באיראן. לטענתם, לאחר הכשרה היא נשלחה לאיראן דרך בחריין כדי לאסוף מידע על פעילות ראשי האופוזיציה השיעית באיראן, ושם החלה ללמוד באוניברסיטה בעיר קום. ניסתה להיפגש עם מנהיג האופוזיציה באיראן, מה שהוביל לתפיסתה. לפני כשבוע שוחררה גילברט בתמורה לשחרורם של שלושה סוכנים איראנים שהיו כלואים בתאילנד לאחר שניסו לפגוע בשגרירות ישראל. מהדיווח שתיאר את תהליך השחרור עולה כי שלושה גברים, אחד מהם בכיסא גלגלים, עטופים בדגלי איראן, נפגשו עם גורמים רשמיים איראנים. גילברט הייתה מרצה ללימודי אסלאם באוניברסיטת מלבורן, ונעצרה של מור גילברט פורסם על ידי איראן רק בספטמבר 2019, שנה לאחר שהיא נעצרה. העיתון הבריטי גרדיאן דיווח כי מור גילברט נעצרה בטהרן לאחר שהשתתפה בכנס אקדמי בעיר קום. היא הכחישה את האישומים נגדה. על פי המכתבים שהיא הבריחה, היא דחתה את הצעת איראן לעבוד כמרגלת ואמרה שהיא לא מרגלת, אף פעם לא הייתה מרגלת. קפסולה שנשלחה מחללית יפנית ונחתה בהצלחה בדרום אוסטרליה הבוקר עשויה לשפוך אור על מקור החיים בכדור הארץ. החללית היפנית הגיעה לאסטרואיד יוגו לפני שנה. האסטרואיד נמצא כ-300 מיליון קילומטרים מכדור הארץ ואספה ממנו דגימות. הדגימות הוכנסו לקפסולה אשר נחתה בהצלחה בדרום אוסטרליה. הזינו לדברי יפני בשם ריוקו שצפה באירוע.
I heard that if the separation did not work, Hayabusa itself would crash into the earth. I'm really glad that it was successfully released. My heart was beating a bit faster when I was watching.
החללית כאמור התרסקה, אבל הקפסולה נחתה בהצלחה שהקפסולה שוחררה מהחללית. החללית היפנית הגיעה לריוגו לאחר מסע של 3.5 שנים בחלל כדי לאסוף דגימות קרקע שמדענים מעריכים שנשמרו מתקופת היווצרות מערכת השמש לפני כ4.5 מיליארד שנה כדי להביאם לכדור הארץ. המדענים מקווים כי חקר האסטרואיד שאורכו קילומטר, המורכב מחומר ראשוני כפי שהיה בימיה הראשונים של מערכת השמש, יסייע להם להבין את המקורות והאבולוציה של כדור הארץ וכוכבי לכת אחרים. ובישראל, פלסטיני בן 13 מהכפר אל מויר באזור המעלה נהרג ביום שישי מירי צהל, כך נמסר ממשרד הבריאות הפלסטיני. דובר צהל מסר כי פלסטינים יידו אבנים, הבעירו צמיגים וניסו לחסום את כביש אלון. בצהל הכחישו כי החיילים ירו לעבר המפגינים כדורים חיים. ועשרות איש הפגינו אתמול בערד בדרישה לשחרר את תושב העיר אריה שיף שירה למוות בפורץ שניסה לגנוב את רכבו. שיף בן ה-70 ירה בשבוע שעבר באטרש תושב הנגב בן 34 כאשר הוא ניסה לגנוב את רכבו. וזהו סוף החדשות.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.